נדרים דף למתת, נתחיל בסוף העמוד הקודם למטה במשנה. מתניתין, המודר הנאה מחברו, נכנס לבקרו, עומד אבל לא יושב, ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון. אדם שאסר הנאתו, הנאה מנכסיו, הנאה מגופו על חברו, אם הוא חולה מותר לו לבקר את חברו, אבל רק כאשר הוא עומד, אבל אסור לו לשבת שם. עוד הלכה, מותר, אם הוא רופא, מותר לו לרפאו רפואת הנפש, דהיינו לרפא את גופו של החולה, זה מותר. אבל אם הבהמה שלו חולה, אז זה אסור. זה הכוונה, מרפאו רפואת נפש, לא הכוונה היא מה שהיום מכנים רפואת נפש. רפואת נפש כוונה היא רפואת האדם עצמו, רפואת גופו, זה מותר. אבל לא רפואת ממון, דהיינו אם ממונו של האדם הזה חולה, שמה בהמה חולה, אז לחי גוונה אסור לרפא את זה. גמרא במאי עסקינן, איביך שנכסה מבקר אסורין על חולה, אפילו יושב נמי. איביך שנכסה חולה אסורין על המבקר, אפילו עומד נמילה. מת הגמרא משנתנו באיזה אופן מדברת, מי זה בעצם נכנס לבקר את מי? אם נאמר בשנכסה מבקר אסורין על חולה, כלומר החולה אסור לו להנות מהמבקר, אם החולה הזה אסור לו להנות מהמבקר, אם כן איך המבקר הזה מותר לו לבקר אותו? התשובה היא, הוא לא בא להנות אותו, הוא לא בא להנות אותו, לא מנכסה ולא מכלום, הוא בא לקיים מצד ביקור חולים, ולכן מותר למבקר לבקר אותו. יפה מאוד. אם ככה, למה מותר לבקר אותו רק מעומד? גם אם הוא יושב, זה מותר. כי הרי למבקר אין איסור להנות. ואם תאמר לי, מדובר כאן להפך, שנכסה חולה אסורים על המבקר, דיינו המבקר אסור לו להנות. אז מובן, מדוע כשהוא יושב, למה אסור לשבת? בשבת הגמרא, הרי אפילו עומד נמילה. גם להיכנס לתוך ביתו, גם כן זה יהיה אסור. יש לנו הלכה. אדם שהוא אסור הנאה מחברו, גם דריסת הרגל אסורה. להיכנס תוך בית של חברו, זה גם כן אסור. ואם כן, מדוע מותר לבקר את חברו כאשר הוא עומד? זה לא תשובה בגלל מצד ביקור חולים. זה הנאה ישירה. לא עוברים עבירה בשביל קיים מצווה. כיוון שאסור לו ללכת להיכנס תוך ביתו של חברו, כי זה מהנה אותו. אם כן, מלא אסור להיכנס גם בשביל מצוות ביקור חולים. כן, משנתנו באיזה הופעה מדברת. אמר שמואל, לעולם שנכסה מבקר אסורין על החולה. דיינו לחולה אסור להנות. ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה, ואין נוטלין שכר על העמידה. אומר שמואל, מדובר כאן שהחולה הזה אסור לו להנות מהמבקר. וכאן מדובר בעיר כזו שיש שם אנשים שתפקיד שלהם ללכת לבקר חולים, הם נשארים שם על יד החולים, ואז הם מקבלים עבור זה שכר. וכאן, היות שאותו המבקר לא רוצה לקבל שכר עבור הביקור שלו, לכן אסור לו. אם שאל אותי מה ההבדל בין אם הוא יושב או עומד, כאן מדובר במקום כזה שמקבלים שכר. הם מקבלים שכר רק כאשר הם יושבים בביתו של החולה ומשעשעים אותו, נותנים לו לצוות ומסמחים אותו להפיג את השעמום שלו, להקל מעליו. אז כיוון שמקבלים שכר רק על הישיבה, לכן אסור למבקר לשבת אבל לעמוד. כיוון שלא מקובל לקחת שכר על העמידה, לכן מותר לבקר אותו כשהוא עומד. מפני שכאשר הוא מבטר לו על תשלום, הוא לא הענה אותו כלום. בלב הכי לא לוקחים שכר על ביקור מעומד. שואת הגמרא, ומה היא פסקה? אם כן, איך התנה מחליט וקובע הכלל? מותר לבקר אותו כשהוא עומד, אבל לא מבקר אותו כאשר הוא יושב. הרי לפי דבריך שמואל, יוצא שבעצם זה לא כלל הקבוע, תמיד אסור לבקר בישיבה ותמיד מותר לבקר בעמידה. הרי אם מקובל לקחת שכר גם על ביקור מעומד, אסור לבקר גם כשהוא עומד. ואם לא לוקחים שכר באותו מקום גם על ביקור כשיושבים, אז מותר לבקר גם מיושב. אז אם כן, מדוע התנה החליט הלכה וקבע כלל מבקרו מעומד ולא מבקרו מיושב? זה לא קשור לעומד יושב, זה קשור על מה מקובל לקחת שכר בכזה מקום. נהג גמרא אומר לך, אז שמואל, הקה משמעלן, דאף במקום שנוטלים שכר על הישיבה בעי למשקל, על העמידה לבעי למשקל. התנה בא ללמד אותנו כלל, שגם במקום שנוטלים שכר על עמידה אסור לקחת שכר, כי זוהי בעצם מצוות ביקור חולים. ולכן, כמה שאסור לקחת שכר, תמיד מותר לבקר כשהוא עומד. לעומת זה, בישיבה, נכון, אם לא לוקחים שכר, מותר לבקר גם מיושב. אבל פעמים שאסור לקחת לבקר מיושב. למה? במקום כזה שמבקרים ויושבים ומקבלים על זה שכר, אז מותר לקחת שכר. למה מותר לקחת שכר? מפני שכיוון שאדם יכול לבקר בעמידה, והוא מוסיף עוד, והוא מתיישב, אז על הדבר הזה, כיוון שהוא מתיישב, מותר לקחת את שכר. לפיכך, אסור לבקר באותו מקום מיושב. והיא בעיתמה, כדרבי שמעון בן אליקים, גזירה שמי ישהה בעמידה. החנמי, גזירה שמי ישהה בישיבה. תשובה נוספת אומרת הגמרא, במקום כזה, שאפילו שלא לוקחים שכר על הישיבה, אף על פי כן, התנה קבע כלל שאסור לעולם לשבת. ומדוע? כיוון שמעיקר הדין מותר לקחת שכר על הישיבה. ולמה? כמו שהסברנו מקודם. הרי לבקר חולה אפשר גם מעומד. אם הוא יושב שמה, זה עודף, זה מעבר למצווה המינימלית ביותר. ולכן מותר לקחת על זה שכר. לפיכך, אסור לשבת מפני שאפילו אומר, אני מתעכב זמן קצר ביותר, יושב, אבל זמן קצר ביותר וקם והולך, הדבר הזה אסור. מדוע? גזרה שמה האדם יישב שם ויתעכב בישיבתו, יתעכב שם כאשר הוא יושב, וכיוון שהוא מתעכב מעבר לזמן המינימום, הזמן המועד ביותר שצריך שנמצא ביקור חולים, ממילא מותר לו לקחת שכר עבור מה שמתעכב זמן יותר ויותר. וכיוון שמותר לקחת על זה שכר, אם הוא מוותר על זה לאותו החולה והוא לא לוקח ממנו שכר, הרי שימצא שהוא מהנה אותו ממון. ולכן הדבר הזה אסור. כלומר, לבקר אותו מעומד מותר. במקום כזה שלא לוקחים על זה שכר, ואסור הרי לקחת שכר, מותר לבקר מעומד. אין חשש שהוא יתעכב יותר ויותר בעמידה, ומלא לך הורה, מותר לקחת על זה שכר. כי הוא עשה מצוות ביקור חולים זמן ארוך, ומלא לכאורה על משהו יתעכב יותר מעבר לזמן, מותר לקחת על זה שכר. למה לכאורה לא חושבים שמאמת הוא יתעכב יותר מהזמן הראוי? התשובה היא, כיוון שאדם עומד, אז הוא ודאי יזכור לעשות ביקור קצר ויצא. אבל כאשר הוא יושב, דחקו של האדם להתעכב, ולפיכך יש חשש שאדם יתעכב מעבר לזמן המצומצם ביותר שראו של ביקור חולים, וכיוון שהוא יתעכב זמן ארוך יותר, ממילא מותר לו לקחת על זה שכר, ולכן אם הוא מוותר על השכר הזה, נמצא שהוא מהנה את אותו החולה, שאסור לו בעצם ליהנות מהמבקר, לכן המשנה החליטה שאסור לבקרו בישיבה לעולם, גם במקום שלא משלמים שכר על הישיבה. הגמרא, מה המקור שלה שגוזרים על דבר כזה שחושים אולי האדם מתעכב יותר? את הגמרא למדנו את זה מהתירוץ של רבי שמעון בן אליקים. מה הוא אמר? הוא אמר, אדם שמודר הנאה מחברו. בשנת השמיטה, אם לאותו האדם יש לו שדה, מותר לזה שאסור בהנאה למודר לקטוף פירות משם, כי זה לא שלו. הפקעת אדם מלכה, בורא עולם הפקיר, והשביעית שמיתנו תשתק, שבחו יתיר את זה בהמתך, לחיה שבארציך, תהיה כל תבואתה לאכול, מותר לכולם לאכול, אז גם לאותו מודר הנאה, מותר לו לקחת מהפירות האלה. אבל, אומר בשעון יקים, מותר לקחת אך ורק מהפירות שיוצאים מענפים האלו שהם יוצאים מחוץ לגדר. אבל להיכנס לתוך שדה חברו ולכתוב שם פירות זה אסור. מדוע? פני שאף על פי שהתורה התירה לך להיכנס גם לתוך השדה ולקחת, מכל מקום התורה התירה זמן מצומצם ביותר להיכנס, לקחת פירות ולצאת. והרי יש חשש שהאדם יתעכב שם יותר זמן, ולפיכך אסור הדבר הזה אפילו להיכנס, אפילו לרגע אחד. כי אין זה, אנחנו אומרים אצלנו, לגבי ביקור חולים, להיכנס לקיים את המצווה מעומד, ודאי שהדבר הזה ייתן לו תזכורת. כי הוא, למה אני לא יושב כמו כל אדם שדרכו נכנס לתוך בית יושב? למה אני עומד? זה ייתן לו תזכורת, עליי לצאת בזריזות. לכן זה מותר, אין בזה חשש. אבל אם הוא יושב, יש חשש שהוא יתעכב מעבר לזמן הנצרך, ולכן זה יחשב שהוא מהנה אותו, כי על העיכוב הזה הוא רשאי לקחת שכר. כל זה תירוצו של שמואל. עולה מתרץ תירוץ הפוך. עולה אמר, לעולה בשנכסה חולה אסורין על המבקר, וכגון דלה אתרה מן חיותה, יחי אפילו יושב נמי, האפשר בעמידה. עולה אומר להפך, כאן מדובר שלמבקר אסור להנות מהחולה. אם ככה לך הורה, אסור להיכנס בכלל לביתו? התשובה היא לא. האדם הזה, החולה, שאסר את הנאתו על אותו המבקר, אמר לו, אתה לא תהנה מן חסי, ודאי הוא התכוון רק לצער את אותו המבקר, הוא רוצה שהוא לא יהנה. אבל כאשר זה לתועלת שלו, לתועלת של החולה, לתועלת של המדיר, את זה הוא לא התכוון לאסור. לפיכך, הוא ודאי לא התכוון לאסור הנאה מנחסיו כאשר המבקר הזה בא לבקר אותו של הבריאות שלו ושל החיים שלו, את זה הוא לא אסר, ולכן מותר לו להיכנס. אומרת הגמרא, אם כך, אז יהיה מותר למבקר אפילו לשבת, כי הרי הדעת הדאחי הוא לא הדיר אותו. עונה הגמרא, זה נכון, אבל כיוון שכל מה שמותר לו על דבר השיעור מצומצם ביותר, כי הוא רק לתועלת שלו בלבד, לזה הוא לא התכוון לאסור אותו. לכן, כיוון שהוא יכול לבקר אותו בעמידה, את זה הוא לא אסר. אבל על דעת זה שישב, את זה אנחנו לא אומרים שעד כדי כך הוא הסכים, ודאי לא הייתה בדעתו להדיר אותו אפילו שישב. לא, אלא כיוון שמבקר אותו, בשביל התועלת שלו מספיק שיעמוד, רק את זה הוא לא התכוון לאסור. מטיבי, הלא הוא נכנס לבקרו. חלה בנו, שואלו בשוק. בשלמה לעולה די אמר שנכסי חולה אסורים על המבקר, גון דלת ראה, מן חיותה שפיר, אלא לשמואל די אמר, שנכסי מבקר אסורים על החולה, מה ישנה הוא ומה ישנה בנו. אז אם כן, במשנה היינו שני פירושים. מי הוא זה שאסור להנות מחברו? לפי דעת שמואל, מדובר שהחולה אסור להנות מהמבקר. ואילו לפי דעת עולה, למבקר אסור להנות מהנכסיו של החולה. זה גמרא, בוא נכריע, יש ברייתא. כתוב בכך, אם חלה אותו אדם בעצמו, אז הוא רשאי להיכנס לבקר אותו. אבל אם חלה הבן שלו, אסור להיכנס לבקר אותו בביתו. אבל הוא יכול, כשהוא פוגש אותו בשוק, כשפוגש אותו ברחוב, יכול לשאול בשלום בנו. עד כאן דברי הברייתא. אומרת הגמרא, בשלמה לפי עולה. שמסביר שכאן אנחנו מדברים כאשר למבקר אסור להנות מהחולה. לפי זה מובן, מה ההבדל בין אם הוא חלה או בנו חלה? מה ההבדל? אם הוא חלה, אנחנו אומרים, האדם של התועלת שלו לא התכוון לאסור את אותו המבקר. הוא אסר את זה אך ורק של המבקר, אבל אם הוא עצמו זקוק, את זה הוא לא התכוון לאסור על המבקר משום החיות שלו. אז אפשר לחלק. מה האדם לא התכוון לאסור רק בשביל החיים שלו, בשביל גופו הוא, אבל בשביל בנו, הנה חינמי, אולי הוא כן התכוון לאסור המבקר, אל תיכנס לבית שלי בכל מצב, רק שזה לתועל את הגוף שלי, את זה הנה חינמי, לזה הוא לא התכוון לאסור. אז מובן מה החילוק בין חלה הוא לחלה בנו, שאסור המבקר להיכנס. אף ידעת שמואל שאומר, שמדובר כאן שהחולה אסור לו, החולה, אסור להנות מהמבקר, אם כן, למה כאשר בנו של אותו המודר הנאה חלה, אסור למבקר לבקר? אדרבה, עוד יותר. הרי הוא נכנס לא לתועלת המודר, אלא הוא נכנס בסך הכל לתועלת הבן שלו. אז מה הבעיה? לחולה אסור להנות מהמבקר, אבל המבקר מותר לו להנות. אז המבקר יכול להיכנס ולדרוס בביתו של אותו האדם, יכול לשבת שם, וגם הנאה למודר אין, זה רק הנאה לבן שלו. הוא נכנס, משעשע אותו, מבקר אותו, אז מה הבעיה? למשנה אומרת, אם חלה בנו, אסור להיכנס לבקר אותו ביתו, אלא רק בשוק, אדרבה ואדרבה, עוד יותר יהיה מותר. אמר לך, מתניתים בשביל נכסי מבקר אסורים על החולה. בריתה, בשביל נכסי חולה אסורים על המבקר. אומר שמואל, אין קשר, אני הרי מסכים בעיקרון של הלכה שאמר עולה. הוא אמר הלכה, בסדר. ולכן אני מסכים שהבריתה הזאת מדברת, כמו שעולה אמר, שמדובר שהמבקר אסור לו להנות מהחולה. אני באתי רק, דיברתי על המשנה. אמרתי, משנתנו מדברת כשהחולה אסור לו להנות מהמבקר. בפירוש המשנה התווכחתי, לא קשור להלכה. מה היא פסקה? אמר רבה, שמואל, מתניתין קשיתה. מה היא עריה דתני עומד, אבל לא יושב? שמאמינה די נכסי מבקר אסורין על החולה. אומרת הגמרא לכאורה, מה הכריח את שמואל לפרש שמשנתנו מדובר שאסור לחולה להנות? אומר רבה, המשנה הכריחה אותו. למה? כי לכאורה המשנה אומרת שמותר לבקר רק כשהוא עומד ולא לבקר אותו כאשר הוא יושב. אם מדובר כאן שלמבקר אסור להנות, למבקר אסור להנות, ואם כן, למה בכלל מותר לו להיכנס? איך מותר לו לדרוס שם הרגל? מה התשובה היא? אמר עולה מפני שדעתו של האדם לצורך גופו, לצורך בריאותו, הוא לא התכוון להדיר את אותו המבקר. אם זה לתועלת שלי, תבוא. אם ככה, אז מותר לו אפילו לשבת. מה הבעיה? כי לתועלת שלי לא אסרתי עליך. אמנם עולה יישבת, זה עולה אמר, אנחנו חוששים שאם הוא ישב, אולי יתעכב מעבר לזמן הנדרש. הסברה הזאת היא שמואל לא מסתבר לו, ולכן אומר, אם הוא לא התכוון להדיר אותו, אז מותר להיכנס ולשבת מעבר לזמן הנדרש, אין בזה שום בעיה כלל ועיקר. אמר ריש לקיש, רמז לביקור חולים מן התורה מניין. ביקור חולים זה חיים תוך מצד גמילות חסדים. היום מצאנו לזה ממש רמז מן התורה, שנאמר, יקימות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם וגומר. מאה משמע, אמר רבה, אם כמות כל האדם ימותון אלה, שהן חולים ומוטלים בעריסתן, ובני אדם מבקרין אותם, מה הבריאות אומר, אומרים, לא השם שלחני. מת הגמרא, הוא לומד זה מהסיפור של עדת קורח, שאז משה רבנו התפלא לפני ריבונו של עולם ואמר לו, אם כמות כל האדם ימותון אלה, פקודת כל האדם יפקרין אותם, שואלת הגמרא, מאה משמע, איך בדיוק קוראים כאן עניין שביקור חולים? אומרת הגמרא, ככה הוא דורש. אומר לו רבונו של עולם, אם האנשים האלו, קורח ועדתו, הם ימותון כמו כל האדם. מה כמונה כמות כל האדם? יאריכו ימים וימותו כאשר הם נמצאים על מיטתם. ומה זה פקודת כל האדם יפקד עליהם? כדרך החולים שבני האדם פוקדים אותם, באים לבקר אותם. אם כן, לא השם שלחני, כלומר, יגידו הבריאות שלא השם שלח אותו, עובדה שהם מתו בסוף חייהם, מתו כמו כל הבריאות, אז אם כן, איפה, למה לא נענשו? לא השם שלחני, ככה יגידו הבריאות. מכאן למדנו, ופקודת כל האדם, דהיינו שדרך הבריאות לפקוד ולבקר את החולים. כמה שגמרא הזכירה העניין של עדת כוח, גמרא מביאה עוד רשע באותם פסוקים, דרש רבה. אם בריאה יברא השם, לכל הפסוק צריך לומר, אם בריאה ברא השם, אם בריאה יברא השם, פצתה ארץ את פיה, ולעה אותם את כל אשר להם. מה זה אם בריאה יברא? צריך להגיד, אם בריאה ברא. אלא, אם בריאה גיהינם מוטב תהיה. אם לאו, יברא השם. אם כשהוא כבר ברא קודם לכן גיהינם, טוב. ואם לאו, אז שיברא עכשיו גיהינם. מקשה הגמרא, איני וכי כך, כי יש ספק בדבר, האם כשבחור ברא את גיהינם או לא? ודאי שכן. והתניה, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. קודם שברא העולם, אומר לנו על כך הרן. כלומר, כשברכו מתחילה כבר רצה לברוא את זה, למה? מפני שגם אם זה לא היה, זה היה חייב להיברא. זה היה חייב הדברים האלה לעשות. דברים שנצרכים ביותר ואלוהן. תורה ותשובה, גן עדן, גיהינם, כיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. תורה דכתיב, השם קנני, כלומר שם ברא אותי, יצר אותי, ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. דהיינו, עוד לפני שהוא פעל ועשה את הכל, כשבחו כבר עשה אותי. גן עדן נכתיב, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, עוד לפני הכל. גהינם דכתיב, כי ערוך מאתמול תופתה. תופתה זה אחד מהשמות של גהינם, כמו שגם הסוכה אומרת. אז ערוך מאתמול, קודם לכן. כיסא חבוד, דכתיב, נכון כיסאך מאז, מעולם אתה, מתחילה אתה כבר בראת את כיסאך. בית המקדש דכתיב, כיסא חבוד, מרום מראשון, מקום מקדשנו. שמו של משיח, דכתיב, יהי שמו לעולם, לפני שמש, לפני בריאת השמש, ינון שמו, כשבחו כבר ברא את שמו של המשיח. אז אם כן רואים מכאן, שגיהינם הוא היה מוקדם ביותר, אלא הכי כאמר, אי עברי להפומה מוטב, ואם לאו, עברה השם. והכתיב אין כל חדש תחת השמש, הכי כאמר, אי הכה למקרב פומה, להכה לקרב. אומרת הגמרא, לכאורה אם כן, לא יכול להיות שמשה רבנו יספק אם היה גיהנם או לא, אלא מה אם כן הוא התפל, מה זה אם בריאה עברה השם? הוא אמר משה רבנו כך, אם הקשבחו ברא לגיהנם פה כאן בתוך העולם הזה, טוב, ואם לא עברה השם פה לגיהנם. כשהגמרא, אבל הרי כתוב, אין כל חדש תחת שמש, ועד שנברא השמש, שבחו לא יצר או לא ברא עוד לאחר מכן, אחרי ששת ימים בראשית, עוד עובר דבר חדש. אומרת הגמרא היא לא ככה. אחי כאמר, יהכה למקרב, פומה לאחה לקרב. אם כאן הפשע כשבחו ברא לגיהנם, אם זה לא קרוב לכאן, כשבחו יקריב אותו לכאן, כדי שיבלעו כאן תכף. דרש רבה. ואמרי לה, אמר ביצחק, מה ידכתיב? שמש ירח עמד זבולה. שמש וירח בזבול, מה יבעיין? והברקיע קביעי. כשהגמרה, הרי יש לנו שבעה רקיעים. הרקיע הרביעי זה נקרא זבול. והרי לכאורה, מה זה שמש ירח עמד זבולה? וכי הם עומדים בזבול? הם עומדים ברקיע שנקרא זבול, הרקיע הרביעי. והרי הם עומדים ברקיע השני, כמו שכתוב, יהי מאורות ברקיע השמיים. הרקיע השני נקרא רקיע, לא בזבול. אלא אומרת הגמרא, מלמד שעלו שמש וירח מרקיע, מרקיע השני, לרקיע יותר גבוה, רקיע שנקרא זבול. ואמרו לפניו ריבונו של עולם, זה היה כאשר הסיפור של עדת קורח, אם אתה עושה דין לבן עמרם, די נוקם את נקמתו של כבודו של בן עמרם, של משה רבן אבשלום, אנו מהירים, ואם לאו אין אנו מהירים. באותה שעה ירה בהן כשבחו כביכול חיצים וחניתות. אמר להם בכל יום ויום, משתהבים לכם, הגויים עבודה עבודה זרה, משתהבים לשמש לירח, ואתם מהירים. אם כן, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. מאז וכל יום ויום יורים בהם חיצים וחניתות ומהירים. שנאמר, לאור חיציך יהלכו. דהיינו, מאז הם באמת לא רוצים כבר להעיר, כי עובדים אותם. אבל מה, כשברוך הוא יורה בהם חיצים, ואז הם יוצאים להעיר. תניא. ביקור חולים אין לשיעור. שואלת הגמרא, מה אין לשיעור? משמע, שכר גדול מאוד. שכר מעבר למה שאנחנו חושבים. סבר יוסף לאמר, אין שיעור למתן שכרה. ככה הבנו שמעבר למה שאנחנו חושבים. אמר לה אביי וכל מצוות, מי יש שיעור למתן שכרה, וכן אנחנו יודעים את השכר שלהם, שזה אומרים מעל השיעור שאנחנו חושבים. ואתנן, הווה זהיר מצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרה של מצוות. אלא אמר אביי, מה כוונה אין שיעור? אפילו גדול אצל קטן. דהיינו גם אדם שהוא גדול ומכובד, יש לו מצווה ללכת לבקר את החולה. קודם מפרשים מניין לנו הדבר הזה, שהרי מצינו שגם כשבחו ביקר כביכול את אברהם אבינו. רבה אמר, אפילו 100 פעמים ביום. אין שיעור, כלומר כל מה שצריך לאותו חולה, אפילו כמה וכמה פעמים ביום, לא אומרים, הנחת תפילין פעם אחת ביום, עיקר, קיימת מעיקר דין את המצווה. כאן לא, כל מה שצריך, עוד פעם צריך, עוד פעם באים לבקר. אמר ביהא בר חיינא, כל המבקר חולה נוטל 1/60 מצערו. יש גרסאות 1/60 בחוליו. אמרי לה, אם כן, לעלון שיטין ולוקמו. אם ככה, יכנסו 60 בני אדם, ויסלקו כל אחד, ייקח 1/60 בחוליו, יסלק את זה מעלה, ואותו אדם יהיה בריא. אמר להו, כי עשירייתא דבי ריבי. ובן גילו, לא הכוונה היא שכל אחד לוקח 1/60 מחלתו וזהו, אלא הכוונה היא, כשאחד לוקח, נשאר 59. את ה-59 האלה, חלקים שנשארו, מחלקים אותם ל-60, ואז מי שבא, פעם באה, לוקח 1 מ-60 חלקי 59. עכשיו נשאר 58 ועוד נקודה אחת. עכשיו, מי שמחלקים גם את זה עוד פעם ל-60, ככה כל פעם ופעם מחלקים את מה ששאר ל-60, אז ככה שיוצא בעצם שתמיד נשאר לו משהו במחלה של אותו אחד. אבל נכון, שכל אדם שבא לבקר אותו, ודאי שזה מרומם ועוזר יותר. ואת הגמרא דווקא הוא בן גילו. מה זה בן גילו? הרי נפרש כוונה היא בן מזל או מי שנולד באותו מזל שלו. יש ראשונים אחרים שמפרשים. בן גילו הכוונה היא אם הוא באותו רמה שלו, אם הוא שניהם בחורים, שניהם צעירים או שניהם מבוגרים, שאז באמת זה גורם לו יותר לנעימות ולהבנה. ככה מפרש הפרש כאן וככה עוד ראשונים מפרשים. דתניא. הגמרא מביאה לכך, מה זה עיסור יתא דבריבי? דתניא, רבי אומר, בת הנזות מנכסי אחים נוטלת עיסור נכסים. אמרו לו לרבי, לדבריך, מי של 10 בנות ובן, אין לו לבן במקום בנות כלום? אמר להן, ראשונה נוטלת עיסור נכסים, שנייה במה שירה, שלישית במה שירה, וחוזרות וחולקות בשווה. אומרת הגמרא, מה זה הבריתה של אומרת עיסור נכסים? כידוע, אדם שהשאיר בנים ובנות, אז כשהוא מת, הבנים יורשים, הבנות לא יורשות. אף על פי כן, אם הבת הזו עדיין לא נשואה, אחד מתנאי הכתובה שהיא זכאית להתפרנס, תקבל מזונות, עד שתתחתן. יותר מזה, אם היא עכשיו עומדת להתחתן, מגיע לה גם נדוניה מנכסי האב. כמה מקבלת? אמר רבי, מקבלת 10% עשירית. אמרו לרבי, אם ככה, אם יש 10 בנות, כל אחת תיקח עשירית, והבן לא יקבל כלום. הבן שהוא מעיקר דין התורה צריך לראה שהוא לא יקבל שום דבר. אמר להם, לא, לא הכוונה היא שכל אחד תיקח 10% מהנכסים, אלא עושים חשבון כזה. הראשונה לוקחת 10, אם יש למשל 100%, אז זאת היא לוקחת 10. השנייה נשאר 90, היא לוקחת רק 9 בלבד. דהיינו יישאר 81. הבת שאחריה, כמה תיקח? 8.1, זה נשאר כמעט 73. שאחריה תיקח 7.3, וכן עזה הדרך. ומילא יוצא מכאן שבסוף ודאי יישאר לבן משהו. כל זה, אם אחת באה היום, ואחרי חודש הגיעה השנייה, אז עושים בצורה כזו. אם כל העשרה באו בבת אחת להתחתן, אז מה עושים? עושים חשבון כמה מגיע לראשונה, כמה מגיע לשנייה, ואז צוברים, אוספים את הכל לסכום אחד, וחוזרים ולוקחים את הסכום הזה שהצטבר, ומחלקים אותו בין כל 10 הבנות. מדוע? מפני שכיוון שכולם באו להתחתן ביחד, אז לא מגיע לאחת יותר מאשר השנייה. זה שאומר כאן, וחוזרות וחולקות בשווה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.